ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אז אנחנו סומרים, אנחנו מסיימים את פרק ד' נסיעת הדשמאיה. אנחנו בעמוד קופתת, רק תיאורי נשמה. דיברנו כאן בעצם על המצב של עם ישראל בגלות, כאשר עם ישראל מאבד את היכולת שלו לחיות חיים שלמים. היינו חיים במובן לאומי, כאשר הידיעה האלוקית מוליכה את הידיעה הלאומית. היינו מצב שבו עם ישראל חי בשלמות רוחנית ממלכתית, שהיא השלמות היותר גדולה של עם ישראל. כאשר עם ישראל יוצא לגלות, אותו מצב של מיטה, הוא יוצר את המצב שהתפרק כל העסק הזה, ולכן האידאה האלוקית הופכת למצב של אידאה דתית. אין משהו כל כך גדול כמו הערך הגדול שדיברנו בו קודם, אלא יש ערך של קיום החיים באופן זמני עד לשיבה לשלמות שוב בתור הציבי לחציונים. כל קיום המצוות, כמו שדיברנו, כל קיום המצוות בגלות, כל החיים זה מבחינת הציבי לחציונים. וזה כאן הקטע של הדף, קטע מספר 4. אנחנו ראינו אותו, מספר 4, שבוע שעבר, משבועיים, שבוע שעבר עלי חתונה. המצוות כולן, מצד עניינן הפנימי והתכליתי, הוא רק בארץ. לפי זה המצוות שאינן תלויות בארץ, הנוגעות גם כן בחול, אינן מכוונות לתכליתם בחול. כי מפני שהם מביאים את ישראל לשוב לארץ, ומשמרים את קדושתם, שבשובם לארץ, ובשובם לארץ לא היו צריכים להתחיל את סדרי החיים מחדש כעם צעיר שרזה מקרוב בא עד במת החיים, אלא שיהיה דרכם בחיים, בחיי עולם וחיי שעה, נכון לפניהם, כראוי לגוי איתן ועם עתיק יומין אשר מוצרותיו מקדם בימי עולם. ובעצם כל קיום התורה בגלות, כל קיום חיי המצוות בגלות, הם רק איזשהו מצב זמני. התכלית היא לא בחול בכלל, זה רק כדי ליצור את היכולת לחזור לסדרי חיים מחדש, ולא כהתחלה מחודשת. במצב הזה ההוראה האלוקית, הוא כתב בסוף הפסקה האחרונה שלמדנו, היא מופיעה בצורה מוקטנת, וכוח חיים מועד. ובעצם מה זה משנה? כבר אמרתי פעם תחילת המאמר, בהקדמה שדיברנו, שהייתה פעם קבוצה, כשעמדתי במרכז הרב, הייתה קבוצה שנפגשה עם אחד מגדולי הדור בעולם, שתפיסת העולם שלהם היא לא כמו הרב קוק. אותו גדול טען שלא צריכים מדינה, כי אפשר ללמוד תורה גם ביערות פולין. עם ישראל יכול להתקיים גם בלי מדינה, גם בצורה הזו ששומר לחיי תורה ומצוות. כל המאמר הזה הוא אנטי התפיסה הזאת. עם ישראל נמצא בגלות, אין גודל, אין אידאה אלוקית, אין הופעה של עם ישראל במצב של הכנה לקראת שלמות, כמו שאנחנו נמצאים במדינת ישראל. כל מערכות החיים, אז מי אכפת לו? בעצם זה בסדר. לכן זה מגיע הפסקה הזו. רק תיאורי נשמה משארים את עומק המכאוב והיגון הזה. לרוב האנשים זה לא מפריע, לא אכפת להם. אני חי, זה בסדר. אולי יש צרות מרודיפות פיזיות של גויים, אבל יש לי בית כנסת ואני מקיים מצוות, והולך למקווה ומניח תפילין, הכל בסדר. יש לי דף, קובע דף יומי. כמה אנשים מרגישים שהחיים גם היום בארצות הנחר זה לא מצב של שלמות. רק תיאורי נשמה משערים את עומק המחוב והיגון הזה. הצער העולמי המקיף והכולל והחודר בפרטי פרטי החיים האומללים המלאים חמת השם של פירוד הדבקים והקטנת המאורות. נסביר טיפה את הדברים. הדבר הזה יש שם בספרים. הדבר הזה שקורה עכשיו קוראים גלות השכינה. כיוון שגלו ישראל, ארץ ישראל, הוא יכול לימו אנוכי בצרה, גם הקדוש ברוך הוא בגלות, אתה משכין את הבגלותה. צריכים להיות בדרגה, במעלה עליונה, משום שזה, כדי להרגיש את זה, משום שהפגיעה היא למעלה, בשורשי כנסת ישראל. וזה צער עולמי גדול, שהוא מגיע עד פרטי פרטים של החיים, למי שבאמת מרגיש שחסר משהו בעולם. כי מי שחי חיי חומר הוא לא מרגיש בכלל חיסרון, אי אפשר לדבר איתו בכלל על חיסרון רוחני. במסילת ישרים בפרק י"ט מדבר הרמח"ל על מדרגת החסידות, ושם הוא מדבר על מדרגה ששייכת לכוונה, לכוונה בעבודת השם של אנשים בעלי מעלה. ואותו אדם בעל המעלה הוא מצטער על חוסר בגילוי כבוד שמיים, והצטער והתענח על מה שממעטים שאר בני אדם. אדם מרגיש צער שכואב לו שאין גילוי שלם של הקדוש ברוך הוא בעולם. בני אדם ממעטים בקיום המצוות והבנת הערכים של עם ישראל. ודבר זה ויראו בתנא ואליהו זכו לטוב. אמרו, תנא ואליהו זה דברים שרב ענן שמע מאליהו הנביא, ושם כתוב כך: כל חכם מישראל שיש בו דבר תורה לעמיתו ומתענח על כבודו של הקדוש ברוך הוא ועל כבודן של ישראל כל ימיו, ומתהווה ומייצר לכבוד ירושלים ולכבוד בית המקדש ולישועה שתצמח בקרוב ולכינוס גלויות, זוכה לרוח הקודש בדבריו. וזאת היא הכוונה המעולה, שהיא רחוקה לגמרי מכל הנעת עצמו, ואינה אלא לכבודו של מקום ולקידוש שמו יתברך בעצם בעולם. אם נשאל את עצמנו כמה אנשים מרגישים את זה, יד אנשים מרגישים את המדרגה הזו שמדבר על התנא ואליהו. דוגמה שכתוב כאן, טהורי נשמה יכולים להרגיש את היגון הזה, את החיסרון בגילוי כבוד שמיים, את זה שהאידאה האלוקית נתרחקה מן העולם, משום שהבסיס שבו הוא נמצאת, שבו היא יכולה להימצא, זה המצב של השלמות הלאומית של עם ישראל בארץ ישראל. וקשה להרגיש את זה. צריכים להיות בנשמה טהורה, שגם באותה מעלה שאדם שמתענח על כבודו של הקדוש ברוך הוא, כי שישראל בגלות אז אין גילוי כבודו של הקדוש ברוך הוא. שקמה מדינת ישראל הייתה זו הפגיעה הנוראית ביותר בנצרות. שמעתי היום שבזמן מלחמת העולם השנייה הסתובבו מיסיונרים בארצות הברית, אמרו, אתם רואים, הנה, עם ישראל נגמר, אין לכם מה לחכות. כשעם ישראל מושפל אין גילוי כבוד שמיים. אבל מי מרגיש את זה? רק תיאורי נשמה. הרב זצ"ל היה תיאור נשמה. כשהוא היה ילד בן 12 היה שם בחברותא שלו בלילות ולומד עד מאוחר בלילה. מאוחר בלילה, אמצע הלילה, תכף נבין לפי השעה. ואז הוא בחברותא שלו, הצעירים האלה יושבים לתיקון חצות. והילד השני בוכה. אבל הרב, הילד אברהם יצחוק, הוא בוכה בכי נוראי. שואל אותו השני, אברהם יצחוק, מה אתה פוחח כל כך? גם אני מצפה חובן ירושלים. אמר לו, אבל אני כהן. כבר בתור ילד, מרגיש אותו אדם ענק, אותו מלאך עליון, תהורי נשמה, משערים את עומק המחוב היגון הזה. הצער העולמי, ישנו צער בכל העולם כולו, בעולם שבו לא מתגלה הקדוש ברוך הוא בשלמות, המקיף והכולל, והחודר בפרטי פרטי החיים המומללים, המלאים חמת השם, כעס השם בעולם. למה? של פירוט הדבקים והקטנת המאורות. מה זה פירוט הדבקים?
עם ישראל ועוד שקדוש ברוך הוא לכנת את זה.
מה זה פירוד הדבקים והקטנת המאורות? מי שהולך עם המאמר כבר היום גומרים פרק ד', אתה מרגיש, מה הכוונה כשאומר פירוד הדבקים? אני אלך לך, מה אתה אומר?
שתי עדות,
ודאי. אנחנו צריכים להבין שהמאמר הזה מדבר על הרעיונות הרוחניים עליוניים. פה הוא רומז למה שנקרא בלשון התורה ספירות. אנחנו לומדים את זה בצורה המובנת מתיישבת על הלב שאפשר לדבר בה, אבל יש איזושהי הנהגה עליונה שמהם נובע עולם האידאות היורד ומתיישם בעולם, והם שמניעות את כל המציאות, אותה אידאה אלוקית ואידאה לאומית כמו שלמדנו עדנה. השלמות היא בהופעה השלמה שלהם ביחד. המשלנו את זה כמה פעמים והראינו לכם, והראינו כאן שזה הרב רומז, שזה גוף ונשמה, בחינת גוף ונשמה, בחינת גוף ונשמה. הגוף זה האידאה הלאומית, זה המצב השלם של עם ישראל בארצו, כשזה מתיישם במציאות. אנחנו מדברים על רעיונות רוחניים. הנשמה זו האידאה האלוקית שממלאת את אותה אידאה הלאומית בחיים. כי יש גלות, פרק ד' עוסק במצב בגלות, נתפרדו הדבקים, הם צריכים להיות ביחד, והקטנת המאורות, ירדו שני אותם מאורות. הוא רמז מקודם, שזוכים בפרק ב' לחמה וללבנה, שני המאורות האלה, שני המאורות האלה ירדו. היינו, המאור הזה שמייצג את האידאה האלוקית, הוא התקטן, הוא הפך לאידאה דתית. הם זוכרים, מתכנסת בבית הכנסת, בקהילה, בחיים הדתיים, בשמירת השבת וחיי המשפחה, התיאורים, רשמי שמירה, דת ותורה. אבל אין תורה בגודל, אין רבנות ראשית לישראל כמו שהוא ראה. גם היום אולי אין רבנות ראשית במובן השלם של הדברים, שכל עם ישראל מכיר בזה שיש הנהגה רוחנית אחת, אבל יש מהלך, זה לא קיים. אז כל הדתיות, כל האלוקיות הופכת לדתיות, משהו קטן יותר, כמו שלמדנו פעם הקודמת את ההבדל בין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ, לתורה פרטית, לקיום מצוות פרטי, ולא לדבר גדול, שזוהי הבדלה בין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ. מהקטן, מהגדול הוא נהיה קטן ופרטי. אז לכן יש פה הקטנת המאורות, וגם האידאה הלאומית היא לא מופיעה בשלמות שלה. בשלמות שלה זה עם שמופיע לממלכה שלו, ויש לו רמטכ"ל חדש, יש לו הנהגה, יש לו הנהגה צבאית, והנהגה שלמה. כן, זה הופעה שלמה של עם ישראל. בגלות נרדפים, איפה בא לידי ביטוי הלאומיות, החיבור הלאומי של עם ישראל? בקיום הקטנה, הקהילי, קיום של הקומיוניטי. זה קיום דל, זה לא קיום גדול, אלא כמו מדינה ששולטת, אמורה לשלוט, אולי לא שולטת לבדואים בנגב מספיק, אבל בעיקרון אם ירצו ישלטו. יש מדינה, יש מלכות, יש שליטה בכל רחבי ארץ ישראל. זה מצב שלם. במצב הזה אותם אידאות עליונות שמוליכות את העולם הם נתקטנו. כך רואה הרב בראייתו הגדולה את עומק התהליך של עם ישראל בגלות. אז כמה אפשר להבין, מי שרואה את עומק עניינו של עם ישראל בגלות, איך רואה את גודל עניינו של עם ישראל שחוזר אל הארץ, איך מתורתו יומקים אנחנו לא שייך שום חיים ישראלים בלי תורתו. נדבר בהמשך, הייתי הבוקר ביום עיון של נושא גיור, מודעות בישיבה, תוך אמונה. הראייה של הרב קוק נותנת גודל, נותנת עוצמתיות רוחנית, שאין לנו איפה לשאוב אותה בדרך אחרת. מתייחסת אל המציאות של החיים שלנו, אף שהוא קדם לנו כ-80 שנה. הנה כאן נמצאת המשנה שלו במאמר החשוב הזה, שהוא כל כך מרכזי בתפיסתו של הרב זצ"ל. אמנם האידאה האלוהית,
אמנם פה זה אמת, נכון?
סליחה?
אמנם פה זה בא לנגד או זה אגיד אמת?
נכון ש, נכון ש, אני אגיד לכם מה המהלך פה בפסקה, ואז מה ששאול שאל, המהלך שרוצה ללמד הוא מרשוב דבר נהדר, זה מה שנלמד היום. אנחנו הולכים ללמוד שבתוך הנוראיות של הגלות יש איזשהו מהלך תיקון עולמי שהקדוש ברוך הוא יצר על ידי אותו מהלך של גלות. לאותו מהלך יש גם איזושהי תועלת. בעל אור החיים הקדוש מסביר את עניינם של מסעות ישראל במדבר, והוא מדבר במונחים קבליים, אבל הרעיון שהוא אומר זה שעם ישראל הולך במדבר 42 מסעות, הוא מתקן. אינני יודע בדיוק מה זה המושג שהוא מתכוון אליו, העלאת הניצוצות, אבל והתיקון של מה שאדם פגם במקומות האלה הוא מדבר שם. אבל המצב של 40 שנה במדבר, שזה העונש לעם ישראל, משמש כמוטיב של תיקון עולם במשנת החוכמה הפנימית של התורה שהרב ינק ממנה. וזה מה שהוא הולך לבאר לנו כאן, מהו עניינו של עם ישראל המפוזר בגלות אוסטרליה וארצות הברית ואירופה ואסיה וכל המקומות האחרים בארצות ערב עוד עד היום. אמנם האידאה האלוהית מעין לה מקום איתן ברחבתה של האידאה הלאומית הישראלית אחרי גלות העם בחורבן המקדש, התנסה במשך זמן הגלות מעל לגבול כל גוי מיוחד. הרי האידאה האלוהית נחלתה הוא בעם ישראל, אבל היא שייכת לכל המציאות, כמו שדיברנו בפרק א' של המאמר הזה. ההכנה לרעיון האלוהי נמצאת היא באיזה אופן שהוא ישר ומעוות בכל מלוא רחבי האנושיות. אמרנו בתחילת המאמר הזה, זוכרים? גלוי נסתר ישר ומעוות בכל הלבבות של האנושיות, בכל פלגותי משפחתי וגויה, עם מחוללי דתות ורגשי אמונה שונים. הדעת זה המושג הנמוך של האלוקות, אבל היא מניעה את העולם, כמו שדיברנו בתחילת המאמר. ועכשיו האידאה האלוקית השוכנת דרך קבע בצורה השלמה בעם ישראל בארצו, היא לא יכולה למצוא לה מקום. אז כיוון שאין לה מקום איתן בהרחבתה של האידאה הלאומית הישראלית, היינו אילו היה מצב שלם, שלם כזה כמו שבי מי שלמה למשל המלך, כי העם גלה ונחרב המקדש, היא מתרוממת והיא לא נהיה סקטוריאלית בעם ישראל. קורח טוען, כולנו שווים, אבל יודעים אנחנו של עם ישראל ישנו מעמד מיוחד. אבל כשהוא גלה מארצו הוא לא נמצא במעמד הגדול שלו, רק מבחינה סגולית, אבל זה לא ניכר. ואותה אידאה אלוקית עכשיו הופכת להיות שייכת לכל העולם, היא נשאת מעל לגבול מיוחד אל מרומי שאיפת הצדק המוסרית. הוא דבר מדהים מה שהוא מלמד אותנו. המדע העיוני והשכל הנקי, החוכמה הנאצלת והמופשטת, אבל תביאו לדבר על המשפט הזה, החוכמה הנאצלת והמופשטת, סתרי תורה, שאני למדתי את זה אצלו, ומשם תשלח קרני הורה מעטים שרובם האיכותי חודר בועלי יעקב על ידי אור שרידי קדומים, על ידי פליטת מורשת התורה ושיעורי השפעת הנבואה ורוח הקודש, ואורות פזורים תפיץ פה ושם בין השרידים היחידים דורשי אלוהים מראה אמת וצדק שבכל יום בלשון. איזה דבר נפלא זה. זה מתאים ליום הזה שעסקתי בו היום, ככה בחלק ראשון של היום אצלי, בענייני הגרים בעם ישראל. דבר מדהים. כתוב שלא גלו ישראל, אלא כדי, לא יודע אם אני זוכר את הלשון בדיוק, אלא כדי לקבץ נשמות גרים. מה קורה בגלות כשעם ישראל לא בשלמות שלו? ישנם ערכים עליונים של צדק ומוסר שהוא מקום משכן האידאה האלוקית. הערכים האלה הם נמצאים במציאות. איפה הם מופיעים? רובם האיכותי איפה נמצא? רובם האיכותי נמצא בעם ישראל למרות הגלות, למרות שאין מצב שלם אדם נמצא בעולי יעקב שם בבית הכנסת. איך? על ידי אור שרידי קדומים, על ידי פליטת מורשת ושיעורי השפעת הנבואה ברוח הקודש, על ידי גדולי ישראל, על ידי בתי מדרשות שבגלות, כמו שאמר שם במסכת ברכות, שבית הכנסת שבגלות זה חתיכת ארץ ישראל. ולכן שם נמצא רוב האור האלוקי בעולם. אבל אורות פזורים תפיץ פה ושם בין ישרידים יחידים דורשי אלוהים שבכל עם ולשון. ישנם אורות אלוקים שמופיעים גם אצל הגויים. זה דבר מדהים. בעצם התהליך הזה גורם שמתווספות נשמות לתוך עם ישראל.
ומי אמר שנשמות הגדולות דווקא הגיעו ליהדות?
מה זאת אומרת? מי אמר? יש כאלה.
כתוב,
יעבד יצחק ועשיו בצייד, כי צייד בפיו. מי זה הצייד הזה? מה אתה יכול להסביר על זה? מה אתה יודע להסביר את הפסוק הזה? איך למדת עד היום את זה?
בגלל שהוא מוסכן עליו האוכל, כלומר, בגלל שהוא הביא לו האוכל, אז הוא רצה, כאילו, הוא אהב אותו יותר.
לא, מה? כן, אוקיי, זה הפשט הפשוט, נו. מה זה ויהב יצחק כי צייד בפיו? זה הפשט הפשוט, עוד שלב יותר. צד אותו בפיו, נכון? שהוא אומר, לך מסרים את המלח. ומה אומר הארי הקדוש? כי צייד בפיו. למה יצחק אוהב את עשיו? נו יוסי, אתה מסתם יודע. בגלל נשמות רבי מאיר ורבי עקיבא השבויות בתוך נשמות הגירים, רבי מאיר ורבי עקיבא ואונקילוס, אולי גם כתוב שם, לא זוכר בדיוק. ישנם נשמות גדולות.
הם הבעלים של עשיו?
הם שייכים אל ההמשכיות של עשיו. מי שיוצאים משם, אונקלוס, רבי גיטין.
למה זה לא יכול להיות תהליך הזה שעם ישראל בארצות?
יפה מאוד מאוד מאוד. אתה ממש מוליך את השיעור שאני הכנתי. נהדר. אבל אתה יודע מה? עוד קצת. נגיע לזה. הגרים, דובר היום, בכינוס הזה, הם מכניסים לעם ישראל, זה משמיים יצא שאנחנו נעסוק בזה כך היום, הם מכניסים לעם ישראל גם גדלות של ראיית עם ישראל. זה דבר מדהים, משום שהם בעצם גרי אמת. מה הם רואים בעם ישראל? הם רואים את המעלה של עם ישראל. שמעתם סיפור מהרב דרוקמן או מהרב צפניה ברורי על המזכירה של קיבוץ גדות הגיורת, שאומרת לישראלים, אתם בכלל לא מבינים מה זה תורה, מה זה עם ישראל, אתם בכלל לא מבינים, איך אתם בכלל אומרים מה שאתם אומרים, רואים שלא למדתם. הם קולטים את הגודל של נשמת עם ישראל. למה הם רוצים לדבק בעם ישראל? מי שלא מרמר, אומרים, מי שרוצה לדבק בעם ישראל והוא בא באמת, הוא רואה את הגודל המיוחדות שבעם ישראל. הוא היום בשם גר חשוב שהוא אמר שהוא רואה בעם ישראל משהו שאין בכל העולם, את האחדות. אז אמר אותו רב שדיבר, אנחנו רגילים, מי שחי מפי העיתונות, לא אנחנו, מי שחי מפי העיתונות אז הוא שומע את הפלגנות ואת אבל כנראה שמבחוץ דברים שרואים משם לא רואים מכאן. רואים את הגודל של עם ישראל, את האחדות של עם ישראל, את גדלות התורה, איך שהיא נראית מבחוץ. והתהליך של הגלות הוא גורם שעל ידי שעם ישראל נמצא בגלות, אור השם נמצא שם, אור השם נמצא שם, ויש שרידי אור קדומים שהם פועלים באותה מציאות. תראו את ההמשך שלו פה. בדרכה זו עשתה את החיזיון של התעודה הישראלית שניצחה את כל מנצחיה ביסודה העיקרי. סוף סוף זיקחה מיליוני לבבות להפיח רוח חדשה בגויים וממלכות. הפיגה הרבה את רישת האדם. האלילי. עד כאן החלק הראשון. ומתי התשובה לנתנאל. מה זאת אומרת? במצב הזה של הגלות, בעצם, אז אותם שרידי אור קדומים שפועלים במציאות הזו, הם גורמים שהחיזיון של התעודה הישראלית מופיע בגלות. מהו החיזיון של התעודה הישראלית?
שיפה צדק מוסר.
סליחה?
השיפה ומוסר.
אוקיי, יותר נקרא בלשון, לגלות את אור השם בעולם. דיברנו שעם ישראל ממשיך את דרכו של אברהם אבינו, הולך וקורא בשם השם. זהו עניינו של עם ישראל. ואותה תעודה ישראלית, היא נמצאת בגלות. אותו גר גדול, על ידי הגאון מווינה, הגרב פוטוצקי, הרב צבי יהודה, תמיד הייתי קורא, ככה הייתי שורה אלף, הייתי מסתכל כל פעם בשיעור, הייתי מציט, ככה בספר שהיה לו על שולחנו, על הגרב פוטוצקי, התחבר אל הגרע והתגייר ולא היה מוכן לחזור לכנסייה הנוצרית ונשרף ביום פעם שני שבוע והגרע ביקש להיקבר על ידו. רב נמצא אומר מסורת בשם הרב אוירבך שמאז שנשרף הגרב פוטוצקי אברהם בן אברהם פסקה הקליפה בעוצמתה בעולם, ולכן מי שמקל בנטילת ידיים מיד המיטה יש לו מה לסמוך שזה לא יצמוד יד המיטה. זאת אומרת יש פה תהליך אדיר, מיליוני נשמות מזדקחות. אז הגלות היא כללה, אבל הדיעבד הזה בחשבון האלוקי זה חלק מתיקון עולם. הגויים במצב השלם שהיה צריך להיות למה ששאלת, הם היו צריכים לבוא אל עם ישראל ולקחת ואומרת תראינו מנחו ונלחה ותראינו ירנו ישעיהו וינרנו באורו וכו' וכו' וכו', כי מציאות יוצא תורה. זהו המצב השלם. אבל כעת הגויים נפגשים עם עם ישראל עם הרעיונות של הצדק האלוקי והמוסר האלוקי שנמצא בעם ישראל בתוך המצב המקולקל הזה של הגלות, והעולם בתוך הדבר הזה מתקדם באמונה באל אחד. דקה. כבר דיברנו פעם, הבאנו את הרמב״ם באחד המקופם הבאים, הרמב״ם המצונזר הזה שאומר איזה פילי פלאות עשה הקדוש ברוך הוא בעולם שהעולם מתקדם באמונה באל אחד. אותו האיש זה בחשבונות של מעלה, וב-632 לספירה, זה ממש בזמן הגלות, זה פועל אותו נביא שקר של המוסלמים. ומכוח מה הוא פועל? למה כוזרי חוזר? למה בכוזרי מוסלמי חוזר אל היהודי? הוא פועל מכוח זה שמסתובב בתי כנסת היהודים ככה ולמד, הוא בונה את כל זה, אבל הוא מקרב את העולם לאמונה באל אחד. מיליוני מוסלמים הם לא מאמינים בעבודה זרה, לשילוש. אנחנו לא ראשונים, איך לראות את עבודת האסלאם? אבל ודאי שהעולם מתקדם. מיליוני אנשים מתקנים, רעיונות חברתיים, העולם מקבל רעיונות חברתיים על ידי עם ישראל, חברתיים מוסריים, לא רק ערך השבת. כל העולם עובר מצב אחר. ולכן כשמכירים את הדבר הזה, ישנם פלגים בגויים שמבינים שעם ישראל הוא משהו מיוחד. עד עכשיו מה הם רוצים לעשות? רוצים לעזור לעם ישראל. הם מבינים שעם ישראל עושה את בשורת תיקון העולם. כל מיני ארגונים אנגלוויסטים, איך זה נקרא? אנגליסטים, איפה זה כתוב מסכת שבת דף קופתי זין, כדומני אבנגליון זה תנ"ך. אז הארגונים האלה, הרב הינר בעקבות הרב צבי יהודה, כבוד הרב טאו, שהרב צבי יהודה לחם מלחמת חורמה בנצרות כל הזמן, והרב טאו ממשיך בזה כל הזמן, והרב הינר כתב בשבת האחרונה נגד הדבר הזה. הם מוכנים לתת כסף, מיליוני דולרים, לעזור לתקומה של עם ישראל. אבל הרב ציוד היה קנאי מאוד בעניין הזה, שלא ייתכן שאנחנו ניקח אפילו לקיום התורה או ההחזות או הבנייה של יהודה וישע, יהודה ושומרון, כסף נוצרי, כסף של עבודה זרה. אבל ברעיון שלהם הם מבינים שעם ישראל נושא בשורת הגאולה ותיקון העולם. נזדמנתי לארצות הברית שנפטר האדמו"ר מלובביץ', נפטר, הייתי בהלוויה שלו. אתם יודעים מה היה שם בתקשורת באותו בוקר? לא משום הבוקר זה היה. אתם יודעים, דיברו על עם ישראל ועל משיח ומסייח ומסייח ומסייח. גם הגויים יודעים שיש משיח לישראל, בגלל שעם ישראל נמצא מעורב בתוך הגלות. קודשא בריך הוא עושה פה איזה תהליך, כי הוא רוצה לתקן את כל העולם במלכות שדי. והיה השם למלך על כל הארץ, לא רק בארץ ישראל ובמדינת ישראל. ועם ישראל יש לו חלק עצום בתוך הכללה של הגלות. זה מה שמלמד אותנו פה הרב זצ"ל לסיום הפרק הזה, בתהליך הזה. זה דבר מדהים. אבל אם נגיד זה מצב שלם, אוי ואבוי. זה נמשיך תכף, בדקות שנשארו לנו, כן.
נעמתי.
אוקיי. אז בכל זאת ניקח את הדקות, כי אני רוצה לסיים את הפרק היום. אפילו שקצת אקצר פה. אבל לא זאת המרגיעה. אז אם ככה נגיד, אה, זה מצוין, נהדר, אפשר לאהוב את הגלות. והגלות כתוב באיזה מקום מוצאת יחן מצד עצמה בעיני עם ישראל. זה דבר נורא והיום, כלי יקר ככה מוכיח. בסוף פרשת ביחי כנדומן.
שהוא אומר שמה?
על עם ישראל במצרים, ואז הגלות מוצאת יחן בעיני עצמה. אבל לא זאת המרגיעה. ההשפעה הקלושה של אמרת המוסר החלשה והנענקת, בין למעמד מרומם רשמי בחיים הממשלה של הופעת השפעתה של הידי הלאומית שלה בכל רוממותה וסיגובה במה נחשבת היא. אני מקווה שמי שעוקב אחרי המאמר ואחרינו מהתחילת הדבר, קצת הצטרפת, אז יש לו פה פתאום הסתכלות. פרק ב' לימד אותנו מהי השלמות. מי שלא למד פרק ב' אומר, וואי איזה יופי, זה הגלות דבר נהדר, אפשר ללמוד תורה ואפשר להשפיע על הגויים וכך נבוא גאולה, משיח יבוא. לא נכון. המצב השלם הוא כשעם ישראל מופיע בארץ ישראל בעם וממשלה. הוא לא יודע מתכוון לממשלה של היום, מתכוון לממשלה לשלטון, לממשל ישראלי. לא זאת המרגיעה. ההשפעה הקלושה של אמרת המוסר החלשה ונענקה, זה רק חלש ההשפעה הזאת. בין למעמד מרומם רשמי בחיי הממשלה במה נחשבת היא. כמה שזה גדול, זה לא מי יודע מה. ויותר מזה, הצללים הגסים המביאים רשעה ותומה מתלווים הם עם אורותיה המפוזרים של האידאה האלוהית ביותה משוטטת בלומים. פה גם יש צד שלילי. מכיוון שעם ישראל נמצא בגלות, יש גם הצללים, יש גם השפעות זרות. אפילו אנחנו שכבר הגענו אל הארץ, אנחנו סובלים עדיין מההשפעה הזרה של דברות המערב אלינו. וזה לצד המעלה הגדולה בבדיעבד של ההשפעה, עם ישראל סופה גם את הטומאת העמים, את הצללים. הצללים הגסים, אני חוזר, המביאים רישה וטומאה מתלווים הם עם אורותיה המפוזרים של האידאה האלוהית. לצד האידאה האלוהית שנמצאת בגלות, שכינתה בגלותה כמו שלמדנו היום. יש גם הצללים. האידאה זה אור, אבל יש גם צל. והצל פוגע בעם ישראל. והקרע שבינה ובין האידאה הלאומית, שהוא גורם כל המאומה והערבוביה בעולם החברתי והמדיני. אתם שומעים? אנחנו נמצאים ורואים את העולם במבט גשמי בעיני בשר ודם. אבל אתה יודע מה השורש של הדברים? שם למעלה, בספירות העליונות, באידאות העליונות, שם למעלה יש איזה פירוד, והפירוד הזה נותן את אותותיו למטה. והקרע שבינה בין האידאה האלוהית ובין האידאה הלאומית, שהוא גורם את כל המומה והערבוביה בעולם החברתי והמדיני, אי אפשר שיתאחד. זה נשאר קרע לא מאוחה. עד כי אם במקום האחדות הטבעית שלהם, בישראל, בתחייתו השלמה והגמורה בארצו, בשוב ממלכת שדי לאיתנה. אתם שומעים איזה דבר אדיר זה? סיימנו את הפרק של הגלות. כל עוד שעם ישראל לא מגיע שוב לארץ ישראל ואין לו ממלכה ועם וממלכה, כמו שאמרנו, יש קרע למעלה, והקרע הזה גורם לכל המאומה בעולם, האידאה האלוקית מופיעה בעולם בצורה מעוותת, לא שלמה, ודאי שיש גם תיקון, אבל מי שהתלב מהדבר הזה, שאל נתנה שאלה מצוינת, זה לא המצב השלם. המצב השלם היה שעם ישראל יושב פה, והגויים וילכו ויראינו מאורו ונלכה ברוחותיו. זה המצב השלם, כי מציון תצא תורה. זבולון לחוף ימים משכון, רשי שם במקום, באים, עושים מסחר, מלכת שווה, שדיברנו בפרק בית מימי שלמה, תקופת הזוהר של עם ישראל. הגויים באים לפה ואומרים, וואי, איזה אלוקים גדולים בישראל. אבל עכשיו הם רואים את עם ישראל המושפל, ואומרים, אין אלוקים בישראל כי עם ישראל מושפל. אבל במעט שבכל זאת מופיע את השיריים של האור האלוקי שמופיע עם עם ישראל בגלות, העולם הולך ומתקדם, הולך ונתקן לקראת אמונה באל אחד, לקראת הכרה במלכות השם, לקראת ההכנה לגילוי משיח, גילוי תיקון עולם. המצב הזה יישאר לא שלם עד שיהיה תחייה שלמה וגמורה של עם ישראל בארץ ישראל. אז כמה מתוך הדבר הזה, ובזה נסיים, אפשר להבין מה זה ערכה של מדינת ישראל, מה זה ערכה של השיבה אל הארץ, אל התחייה הלאומית שלנו. זה לא סתם, זה ראייה חיצונית, רואה, בלי הרב קוק, אז יש לנו יכולת לחיות, וגויים לא דורכים עלינו, יש לנו יכולת להתגונן מול האיום האיראני. זה נכון, אבל זה ראייה נמוכה. בתפיסה של הרב זצ"ל, זה עולם ומלואו, זה משהו אחר לחלוטין. גילוי שלם של עם ישראל, שהולך ומופיע באור גדול. להיות כיסא השם בעולם. תודה רבה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.